אנחנו בכמה ישהה בין תפילה לתפילה. עמוד רש נון וב. במהדורה הישנה. כמה ישהה בין תפילה לתפילה? רב הונה ורבי חיה, רב הונה ורב חסדא, סליחה. אחד אמר, הרי אני גמרתי להתפלל, אני רוצה עכשיו להתחיל עוד תפילה. זאת אומרת שמדובר כנראה בתפילת נדבה. אני התפללתי ואני עכשיו רוצה להוסיף עוד פעם. אז צריך להיות איזשהו הפסק, או למשל בתפילת תשלומין. אז רב הונא ורב חסדא, אחד, תודה רבה. רב, אחד אמר, כדי שתתכונן דעתו עליו, ואחד אמר כדי שתתחולל דעתו עליו. מה זה תתכונן ותתחולל דעתו? לכאורה הם אומרים אותו הדבר. צריך להיות מיושב. אבל בעיקר הם הבדילו במינוח. אחד מתחונן, השני אומר מתחולל. ברכות למד עמוד ב'. עניין התפילה שכתב הרמב״ם, עיין מורה נבוכים, חלק ג' פרק מ"ד, שהוא לקבוע הדעות האמיתיות. כן, אז למה מתפללים? לפי הרמב״ם. כדי? זה לא מה שכתוב. אנחנו קוראים משהו, ואנחנו משוכנעים שזה לא מה שכתוב. מה אתה אומר? כדי? יפה! שמעת מה שהוא אמר? כדי לקבוע דעות אמיתיות. מאיפה הוא לקח את זה? מזה שזה מה שכתוב. זה גם משהו. לדעת לקרוא מה שכתוב. זאת אומרת, מה זה לקבוע דעות אמיתיות? יש לנו כל מיני דעות. זה לא מה שכתוב. אני מבקש. לא כתוב כדי לדעת את השם. לא, זה חשוב. זה לא אותו דבר. דעות אמיתיות, הכוונה היא שיש מספר דברים שצריכים להיות קבועים בנפש. לקבוע דעות אמיתיות, לא להאמין דעות אמיתיות, אלא לקבוע. הכוונה להפנים אותה. הוא כי פנימיות הכרת האמיתיות, כמו שהיא ראויה במעמקי הנפש, אי אפשר שתסופר בדיבור פה ולשון. כלומר, אתה רוצה להגיד באמת את הדעות, בעצם אין לנו מילים. אך כל מה שהרושם מתחזק על הנפש, כה תגדל ותתברר ההכרה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שימו לב שזה רחוק מאוד ממה שלמשל מכונה אצל הנוצרים בשם תיאולוגיה. אצל הנוצרים יש תיאולוגיה. מה זה תיאולוגיה? דיבור מושכל בעניינים אלוהיים. אומר לך הרב קוק, אין דבר כזה. דיבור מושכל בעניינים אלוהיים. אתה לא יכול. אבל אתה יכול ליצור בתוך הנפש רשמים שיקלטו את האמיתות האלה. אבל אתה לא יכול לדבר על זה באופן רציונלי. יש בפירוש... כן, ניצור את הרשמים. לא לדבר על זה, אלא שהרושם יופיע בנפש. יש דברים שאני קולט יותר על ידי המפגש עם הדבר מאשר על ידי הגדרת הדבר. הרב צבי יהודה קוק היה לו סגנון כזה כשהוא היה מלמד פרשת השבוע. היה אומר בפרשה אנחנו נפגשים עם דבר השם שאומר כך וכך. הנושא של הפגישה. הפגישה בשפה מודרנית היינו קוראים לזה פנומנולוגיה. כלומר, אתה נפגש עם הדבר, לא מגדיר אותו. וזה לפעמים יותר אמיתי מכל ניסיון של הגדרה. אפשר לקרוא לזה חוויה, אבל החוויה היא לאו דווקא, חוויה זה דבר שכבר ממלא את כל חדרי הלב. מה שאין כן, המפגש יכול להיות ראשוני, אפילו רק דרך השכל או עצם הידיעה. יש... פירוש המשנה להרמב״ם, פסקה שלא כולם שמו לב אליה במסכת חגיגה לגבי אין דורשין במעשה מרכבה. אז הרמב״ם מסביר מדוע לא דורשין במעשה מרכבה. הוא אומר, לפי שיש שם עניינים הנקבעים בליבות השלמים מבני אדם, שאם יבוא לפרשם במילים, יפוג טעמן ויסור עניינן. שימו לב ליופי השירי של הביטוי של הרמב״ם. ומה שדברים, אם אני אגיד לך את זה בפה, זה כבר לא זה. עכשיו, מה שמעניין שם, מה שהרמב״ם לא אומר, מאיפה הוא לקח את הפירוש הזה. אחר כך הוא מוסיף, ושמע ממני, מה שנתברר לי אני לפי דעתי, שמה שחזל מכנה מעשה בראשית הוא הפיזיקה, ומעשה מרכבה הוא המטאפיזיקה. אבל שימו לב למעבר הסגנוני. הרמב״ם בהתחלה אמר, זה כך, יש דברים שאי אפשר לפרש. אחר כך הוא אומר, תשמע מה שהתברר לפי דעתי. זה מעבר ממסורת לפילוסופיה. זאת אומרת שהפירוש הראשון שמביא שם הרמב״ם, הוא פירוש המקובל בבית המדרש מדורי דורות, והגיע גם אליו. כן, כלומר זה פירוש מעין מיסטי. מה שאין כן אחר כך, שזה הופך להיות פילוסופי. נגיד, למשל, כן, מה אתה אומר? הוא כאילו אומר בהתחלה, תדע לך שזה דברים שאי אפשר לפרש אותם במילים. מאיפה הוא לקח את זה? ממסורת אבותיו. מה? אם אני אומר לך, תשמע, זה טעים מאוד. אבל אם אני אפתח את זה, כבר יאבד הטעם. אז מה אני עושה? אז אני לא פותח. נכון, זה מה שאי אפשר. זה מה שאי אפשר. יפוג הטעם, אז אתה כבר לא נפגש עם הדבר? אם פג הטעם. לא, הוא אומר שיש שם עניינים נקבעים בליבות השלמים מבני אדם, שאם יבוא לבאר אותם במילים, יפוג טעמן. אז זה כבר לא זה. יסור עניינן, זה כבר לא זה. כן, מה? לא. יכול להיות, אם כי זה יותר שייך לפירוש השני של הרמב״ם, שזה הפיזיקה והמטאפיזיקה. והמטאפיזיקה אצל הרמב״ם היא המטאפיזיקה השלילית. כן, מה? בוודאי. רק לא במילים האלה, הוא מתרגם אותם לערבית. כן? מה שמעבר לטבע. בפיזיקה זה מה שבטבע. חוכמת הטבע הוא מה שאחר הטבע. ביוונית קוראים לזה פיזיקה ומטאפיזיקה. מה זה? והוא הדיבור, שם הוא כותב, בענייני האלוהות והנשמות וכו', המלאכים. כן. התיאולוגיה מנסה לנסח הכרות פנימיות במונחים של פילוסופיה אנושית. כלומר, מנסים למדוד את הבלתי נמדד בכלי מדידה. יש לנו כלי מדידה שלנו, אנחנו בן אדם, מה? כן. למשל, אצל הנוצרים הם דנים הרבה לגבי העצמות האלוהית וההופעה האלוהית וחתיכות אלוהים והגשמת אלוהים, כל מיני דברים כאלה. ניסוחים אנושיים לגמרי. והם הופכים את הניסוחים האלה לעיקרי אמונה. גם אצלנו, כשאומרים עיקרי אמונה, זה לא עיקרי אמונה. זה בכאילו כזה. כלומר, זה עם חוש ומור. למשל, כשהרמב״ם אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו. אתה חושב שהרמב״ם לרגע אחד מאמין במה שהוא כותב? לא, מה פתאום? הרי הוא בעצמו כותב במורה נבוכים שהמילה מצוי אי אפשר להגיד אותה על אלוהים. אז מה הוא אמר? הוא אמר בכאילו כזה. כלומר, אני אומר מילים אבל אני לא מתכוון אליהם. אז זה כמו צחוק. כלומר, אם אין לך חוש הומור, אינך יכול להבין עיקרי אמונה. והחטא של התיאולוגיה הנוצרית זה שהיא לוקחת את עצמה מאוד ברצינות. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. לכן, כדי, למה הוא עשה את עיקרי האמונה? באמת שאלה גדולה. למה הרמב״ם כתב עיקרי אמונה? הרי ממשה רבנו ועד הרמב״ם אף אחד לא כתב עיקרי אמונה. מה פתאום יום אחד הרמב״ם מתעורר כותב עיקרי אמונה? כותבים עיקרי אמונה כשהמצב מדרדר. כלומר, כשהדבר לא ברור מעצמו, אתה צריך להגדיר אותו. כלומר, עצם קביעת עיקרי האמונה זה סימן שהיהדות הידרדרה. לא הייתה לו ברירה לרמב״ם, הוא היה חייב. יש אומרים שזה כתגובה לאסלאם, שגם הוא קבע עיקרי אמונה. מי יודע. אבל אומר הרמב״ם, אם ניקח הרב מסביר את הרמב״ם פה, שהתפילה עניינה דווקא להפגיש אותנו עם הדעות האמיתיות בלי להגדירם. בואו נראה. עניין התפילה שכתב הרמב״ם, עכשיו כל זה היה כדי לתת רקע לנאמר כאן. עניין התפילה שכתב הרמב״ם שהוא לקבוע הדעות האמיתיות הוא, כי פנימיות הכרת האמיתיות כפי, כמו שהיא ראויה במעמקי הנפש, אי אפשר שתסופר בדיבור פה ולשון. הנה, אתה רואה, הרב קוק אומר אי אפשר. אך כל מה שהרושם מתחזק על הנפש, כה תגדל ותתברר ההכרה. אני פשוט קורא בפנים. לקחו לך או שתו לך או אכלו לך? כן? טוב, בסדר. אני קורא שוב. אך כל מה שהרושם מתחזק על הנפש, כה תגדל ותתברר ההכרה. כלומר, המפגש עם הדעות האמיתיות זה דרך הרושם שנותר בנפש, ולא על ידי הגדרה רציונלית מילולית. ויסד, יש ביטוי כזה, מה זה רושם? רושם זה מה שנשאר אחרי שמוחקים, נכון? אני כותב, מוחק, נותר רושם. יציאתו של צדיק מן העיר עושה רושם. זאת אומרת, אחרי שהוא יצא, פתאום אני שם לב שהוא היה פה. כשהוא היה פה, אף אחד לא שם לב. הוא יצא, פתאום שמים לב שהוא היה פה. אותו דבר לגבי האלוהות. אתה לא יכול לדבר על אלוהים, אתה יכול לדבר על הרושם שנותר מהנוכחות האלוהית. דווקא אחרי הסתלקותו. כמו בסוד הצמצום של חכמי הקבלה, שסילוק אור אינסוף השאיר רשימו, רושם. ויסד השם יתברך. שענייני האמת יתבררו על ידי בקשת דברים. כן? אז מעניין מאוד, הרי מה זה תפילה? תפילה זה לא פעולה של מדיטציה. בתפילה אני בא לריבונו של עולם ואני אומר לו, ריבונו של עולם, עשה למען שמך ויעצור פה טרמפ, שבדיוק מגיע לאיפה שאני צריך. נכון? מה זה קשור לדעות אמיתיות? כן? אגב, מה קורה אחרי שאני מתפלל? מגיע הטרמפ. מגיע אותם. טוב. ויסד השם יתברך שענייני האמת יתבררו על ידי בקשת דברים. שהצורך להם מורגש בעומק נפשו של אדם, כי הוא צריך להגיע למקום, והוא כבר מאוחר, והוא זקוק לטרמפ, ומאוד חשוב. ובשימת פנייתו והתרגשו בהם לצור העולמים יתברך, מזדקחות בו המושכלות הנשגבות. באופן נעלה, שאי אפשר לו בלימוד ענייניהם לבדם. כלומר, אתה תלמד 13 עיקרים לרמב״ם, תלמד כוזרי, תלמד מורה נבוכים, לא יודע מה, זה לא יהיה שווה לתפילה אחת. דרך התפילה, אותם הרעיונות שאתה עסקת בהם בזמן הלימוד, עכשיו מתעמקים ומתאחדים עם הנפש. דרך זה שביקשת שיעצור לך טרמפ. בסדר? טוב. רק, אז זה כמין חוק בהוויה. כדי שאנחנו סידר, יסד, שקביעת הדעות האמיתיות תבוא דרך בקשת דברים, כי בקשת הדברים היא גם כן מורגשת מאוד בנפש. אני מאוד זקוק. אז דווקא כשאני צריך משהו, אני פתוח יותר לקליטת רשמים. שירת הבקשות, יפה. כן. רושם, ראשי תיבות. רצונו של מקום.
נכון?
טוב. רק אותם שמתהלכים לפני השם בחייהם, וגופם אינו חוצץ להם כלל בעד עמקי ההכרה העליונה, הם רבי שמעון בר יוחאי וחביריו, שפטורים מתפילה. למה הם פטורים מתפילה? שתורתם ומנותם לא רק בלימוד חוכמה נמסרת מפה לאוזן, אלא בציור עומק ההרגש של אופן האומנות. להם תורתם עצמה היא אומנותם, ולנו היא דווקא על ידי תפילה. כלומר, מה הוא אומר? הוא אומר, בלימוד אני מעסיק את החלק האינטלקטואלי שלי. אני לא מעסיק את שאר חלקי הנפש. ולכן אני צריך פעולה בעלת אופי נפשי, ייחודי, זה התפילה. אבל רשב"י, כשהוא לומד, זה כולל בתוכו גם את ההתעמקות הנפשית הזאת. לכן הוא פטור מתפילה, הוא לא צריך. קרוב לזה שמעתי, אבל לא היה מבואר לי מהשמוע. אמנם עניין זה, אין לי מושג. אינני יודע מי כתב את הנאמר בסוגריים כאן. לא כל דבר אני יודע. יש דברים שאני לא יודע. אמנם זה בושה גדולה, אבל זה גם מעיד על היותי אדם. כן.
מה עם תפילת קבע? שבן אדם בא רק כדי לקיים את המצווה, לא לבקש.
זה ממש לא זה. כן, כלומר, אל תעשה תפילתך קבע, אלא תחנונים. כן. אמנם עניין זה, תראה, יש אנשים, מה שאתה אומר תפילת קבע, זה מה שמצוי בהרבה בתי כנסת, אני ראיתי, שיש אנשים שיושבים בבית הכנסת, והסידור פתוח לפניהם, והם אומרים את מה שכתוב בסידור. ויש בתוך האנשים האלה גם כאלה שמתפללים. אז מה עושים אלה שבאו לקרוא בסידור? הם באו לקיים ערך מאוד חשוב, והוא החיבור אל מסורת הדורות. שגם זה, שזה חשיבות. תפילה זה לא, אבל חיבור אל מסורת הדורות זה כן. איזה מצווה? לא, זה לא תפילה הרי. אז זה מה הם קיימו? ביטול תורה, לא? אלא מה? הם עשו משהו חשוב. הם התחברו אל מסורת הדורות. שמסורת הדורות היא לקרוא את המילים האלה מהסידור. זה לא תפילה. תפילה זה מצווה שבלי כוונה לא קוימה. למרות שיש ויכוח אם מצוות צריכות כוונה או לא. אבל פה המצווה היא להתכוון. אז זה לא שייך. אם כן, אם לא הייתה כוונה, אז לא הייתה פה תפילה. אבל הוא לא קיים שום מצווה. המצווה הייתה להתכוון. כן, כן, הם התחברו אל הדורות. אדם שלא יכול להתכוון לתפילה, מה השאלה? הוא לא יכול, הוא לא מתפלל, הוא לא מתכוון, אז הוא לא מתפלל. מה הוא יעשה? אז הוא יכול להגיד את המילים, אז זה לא תפילה, וזה... יש בזה עניין. העניין הוא ההתחברות אל מסורת הדורות, שזה דבר חשוב. קצת יידישקייט, משהו.
עצם העובדה שהגיע לבית כנסת,
הוא הגיע לבית הכנסת, עשה משהו טוב. בבית אלוהים נהלך ברגש. חשוב מאוד, הגיע לבית הכנסת. כן, אבל מינימום של כוונה צריך. הרי אם אדם לא כיוון כלל בתפילה, מה ההלכה אומרת? צריך לחזור ולהתפלל. אם לא הייתה בכלל כוונה. למה? לכאורה, קיימת את המצווה? לא, לא קיימת את המצווה, המצווה היא להתכוון. אז אם לא התכוונת, לא יצאת ידי חובה. אלא מה? יש שאלה מה המינימום הנדרש. המינימום הנדרש, כך כותב מרן, בשולחן ערוך, הברכה הראשונה. זו שאלה באמת, מאיפה הוא לקח את זה, אבל זה מה שכתוב. ברכה ראשונה, ברכת אבות. כן, דעת הרמה, שגם אם לא כיוון בברכה ראשונה, לא יחזור להתפלל. למה? לא בגלל שהוא יצא ידי חובה. כי גם בפעם השנייה הוא לא יכוון. זה הכוונה. כך אומר, הרמה התייאש לגמרי מכוונה בתפילה. ברור? טוב. אמנם עניין זה של עומק ההכרה. אני קורא עכשיו ברב. אמנם עניין זה של עומק ההכרה הוא בשתיים. בציור מה שראוי לדעת ובהכרת הגבול במה שאין ראוי לצייר. עניין זה הוא, כלומר, יש שני צדדים. מה שאני יכול, מה שאני לא יכול. עניין חן הוא השפעת דבר. חניה היא קביעת מקום והתאפסו. לכן מציירי האמיתיות הם יודעי חן. זה הגדרה יפה. חן משון חניה. כלומר, חונה בתוכך איזשהו רושם. אתה מקבל איזושהי דעת. זה חנה בך. זה מבחינת מה שאפשר כן לצייר. לעומת זה, הידיעה במה שאין ראוי לצייר הוא חילה. חיל ורעדה. זה כמו הרמב״ם במורה נבוכים. התיאולוגיה השלילית דרך תוארי השלילה. כמו חלל פנוי במשפט הכרתו מיראת השם. ועל שם כך נקרא שהתפלל ויחל. שהתפלל, כן? שהתפלל בלשון משפט. התפילה השלמה צריכה לשתי מידות אלו. וכל אחד לפי מדרגתו צריך שתהיה לו אחת מהן עיקר והשנית שימוש לה. בעומק הכרת האמיתיות הנשגבות כפי הראוי, עד שתתחונן דעתו, ובהגדרת ההתבוננות במה שראוי להסתיר פנים, עד שתתחולל דעתו. עד כאן ברור? הוא מסביר ככה. יש, למשל בספר הכוזרי, ניקח לדוגמה. ספר הכוזרי הוא מדבר על תארי האלוהות. והוא מחלק את זה לשני חלקים. בחלק מהתארים הוא דן במאמר שני, בחלק אחר הוא דן במאמר רביעי. מה קרה לו לרבי יהודה הלוי שחילק את הנושא לשניים. במאמר שני זה דיון בתארים על דרך הפילוסופיה, כלומר מה שאפשר לומר אחרי שפסקה הנבואה. מאמר רביעי זה מה שאפשר לומר בזמן הנבואה, כשיש התגלות ישירה. אז המאמר רביעי מדבר על דברים המתגלים אל האדם, בעוד שמאמר שני מדבר על הרחקת האדם מכל הגשמה. זה או דרך השלילה או דרך החיוב. דרך השלילה תתחולל, משון חלל, ודרך הנבואה, אפשר לומר, תתחונן. היום אין נבואה, אין נבואה. אין נבואה. אבל
יש חלל.
הבנתי את השאלה כבר בפעם הראשונה. כן, והתשובה היא שישראל, אף על פי שאינם נביאים, בני נביאים הם. כלומר, משהו, איזו שאירית מולקולרית, הומאופתית, נשארה בתוכנו מהערת הנבואה, וזה מתעורר בתפילה. בסדר? טוב. כיוון שהגענו לעמוד רשנון זין, מן הראוי לקרוא את ההלכות גם שבעמוד רשנון זין, שכתבם הרב צבי יהודה. ב' מי שהתחיל אור המזרח, אסור קודם התפילה לגשת לומר שלום לשום אדם. שימו לב לביטוי המדויק, אסור לגשת לומר שלום. כלומר, אני למשל רואה אותו מהצד השני של המדרכה, אני עובר את הכביש כדי לתת לו שלום. זה האיסור. מדוע? כי אני מפנה את תשומת הלב שלי מאמירת השלום הגדולה כלפי האלוהים ששמו שלום, ואני פונה משם למישהו אחר. זה נקרא לגשת. אבל אם הוא מלא הוא בדרך אליי, ואני עובר לידו, אפשר להגיד שלום. זה אומנם מחלוקת בין הפוסקים, יש פוסקים שאמרו שזה לא לומר, אלא לומר צפרת טבע, או גית מורגן וכדומה, אבל מעיקר הדין, אתם רואים פה גם כתוב, יש פה דיוק של הרב ציודה, אסור לגשת לומר שלום. ולהשיב שלום מותר. כלומר, אמרו לך שלום, תעני שלום. אבל לקרוע לו אסור. זה כדרכם של אומות המזרח. שכאשר פוגשים אדם לא שמורים לו שלום, אלא עושים איזושהי תנועה שיש בה מעין קריאה, וזה יותר חמור. כלומר, גם אם אמרו לך שלום, אתה יכול לענות שלום, אבל לא לקרוע. אלא אם נפגש איתו, ואחרי שאמר מקצת... ברכות, אלא אם נפגש איתו, ואחרי שאמר מקצת ברכות. כי אז כבר פנית לקדוש ברוך הוא. ברכות השחר למשל, אשר יצר וכדומה. וכן אסור אז לעסוק בחפציו. הנה אומר אדם, יש לי עוד 5 דקות עד שמתחילה התפילה, אני... אשלים את זה, אני אצבע פה, אשטוף כלים, או כל דבר מהסוג הזה, אסור. ואם צריך לקנות אז צורכי סעודת שבת, מותר. כן? כלומר, זה כבר צורך מצווה, זה כבר לא צורך עצמו. והוא בדיוק עכשיו מגיע מוכר הדובדבנים אל הרחוב, אחרי זה כבר לא יהיו דובדבנים, מותר לו לקנות. וכן, אסור אז ללך לדרך. ובשעת הדחק מותר. זה שאלות שחוזרות הרבה במסגרת השירות הצבאי. יש פעילות, מתחילה, כבר היה עמוד השחר, עוד לא הגיע הזמן של התפילה, הולכים, יוצאים למסע, האם זה מותר או אסור. וכן אסור אז לטעום, אכילה או שתייה. מלבד מים. אם לא לצורך רפואה או ליישב דעתו שיוכל לכוון בתפילה. הרב צבי יהודה קוק היה שותה כל יום, לפני התפילה, תה עם חלב. כי אמא שלו אמרה לו שזה נדרש לבריאותו. אז כדי לקיים כיבוד אב ואם וגם בריאות, היה שותה לפני התפילה. כמו כן גם היה קורא את העיתון לפני התפילה, כדי לדעת על מה להתפלל. זה בסדר, זה צורך תפילה. מה? כן. זאת עובדה. מה, אני משקר? יש רק בעיה אחת, שאומרים שמכיוון שהוא קורא את הצופה, ששם החדשות היו של שלשום, לכן התפילה לא תמיד פעלה. כן. אומרים אגב שלמעריב יש רוח הקודש, שהוא ידע 3 ימים מראש מה יהיה כתוב בצופה. כן, מה אתה אומר? אבל אמא שלו אמרה לו שזה לבריאות.
כתוב גם שמה שההורים שלך מחויבים, גם אתה. זאת אומרת, אבא לא יכול לתת לבן הלכה שהיא סותרת אפילו דרבנן.
נכון. אבל פה זה לבריאות.
לא, אבל אמרנו, לא בגלל הבריאות. בגלל
שאמא... כן, אמא אמרה וצריך לשמוע לה כיוון שיש לזה הצדקה. זה הכוונה. לא סתם בגלל שאמא אמרה. אם אמא הייתה אומרת לו, תאכל סנדוויץ' לפני התפילה, הוא לא צריך לשמוע לה. אסור היה לשמוע לה. כן, מה אתה אומר? מה זה משנה אם היא תרחה או לא תרחה? מה והיא? שתשתה. נו, מותר לשתות לפני התפילה. לשתות מותר. עוגה. אז זה בשבת אומרים האחרונים, שחולשה ירדה לעולם. קשה לנו מאוד. אי אפשר להחזיק מעמד בתפילה, תפילה ארוכה. איך האדם לא יתעלף אם הוא לא ייקח חתיכת עוגה? אבל גם מי שנוהג כך, יש דבר שאין לעשות אותו, זה כשכולם באים ללובי, לארוחת בוקר לפני התפילה, וכולם יושבים ביחד מסביב לשולחנות של הלובי ומדברים על ההרצאה של הרב שרקי של אתמול, כמה שזה היה משונה. כן, אז זאת אומרת, הדבר הזה הוא אסור. ארבע וחצי. אז שאלה מה עורך התפילה ומה חולשתו של האדם. אם האדם אומר, אם אני לא אוכל משהו, אני... כן. אז זהו, חבד אומרים את זה, חבד אומרים שירדה חולשה לעולם. לכן הם אוכלים והכל. ולא עוד אלא שצריך, אפשר להיכנס לתפילה סתם ככה, צריך ללמוד איזה מיימר בחסידות. וזה לוקח זמן, כל ההכנות. בסדר?
מה מותר בכל זאת לעשות בבית?
אז מה שאומר, צורך מצווה.
להכין סנדוויץ'ים לילדים.
להכין סנדוויץ'ים לילדים. למה שלא תכין בלילה לפני? זה אחרת לגמרי. טוב, אפשר להגיד שלילדים זה צורך חינוכם. איכשהו נמצא איזה משהו. וכן אסור, הנה כאן הוא ממשיך, וכן אסור אז להתחיל ללמוד. ואם רגיל ללך לבית הכנסת להתפלל, או אם ציבור מתאסף אליו להתפלל, כן, הרי הוא מתפלל בביתו ובאים אליו אנשים. או אם אמר לחברו שאינו לומד, שיזכירנו, שלא יעבור זמן קריאת שמע ותפילה. או אם הוא מלמד לאחרים, מותר. ואם יראה שיעבור זמן קריאת שמע, יקרא נא מקודם. כן, אפשר לפעמים גם לקרוא שמע לפני בית הכנסת. כן. נו. אם רגיל ללך לבית הכנסת להתפלל, הוא מה שמותר. במיוחד אם יש משהו שמזכיר לך. טוב, הלאה. אנחנו חוזרים עכשיו אל דברי הרב קוק. בעמוד רש נון זין. דיבור המתחיל אמר רב. כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל. זה המקור לאיסור. כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל. כאילו עשאו במה. נכון? לפעמים יש שמנסים לעשות שלום, לא מתוך קישור עם שם שמיים. כאילו עשה אובמה. סליחה, כאילו עשאו במה. ברכות, דף י' ד', עמוד א'. מה זה הסיפור הזה של במה? מה זה במה בכלל? מה פתאום? במה זה עבודה זרה? מה פתאום? נכון, זה עבודת השם. במה זה עבודת השם. רק שזה לא במקדש. עכשיו, האם נאסרה, אז זה אומר שהייתה תקופה שהיה מותר. כלומר, היה תקופת היתר במות, ויש תקופת איסור במות. מה ההבדל בין... למה נאסרו הבמות? ממתי נאסרו הבמות? מאז שיש מקדש. כלומר, המקדש זה ריכוז פולחני. אתה עובד רק במקום פלוני. רק במקום המקדש. לפני כן, כל אחד בחצר האחורית שלו היה מקריב לשם, אחר כך זה נאסר. זה לא עבודה זרה. אבל יש משהו מבחינה עניינית, מבחינה אסוציאטיבית, שדומה לעבודה זרה, זה הפיצול שיש בזה. שכל אחד יש לו את הבמה שלו, במה לעצמו. אז מי שנותן... בית הכנסת זה כמו במות, נכון. אז רבי יהודה הלוי אומר את זה במפורש, בספר הכוזרי, שבית הכנסת זה כמו במה. אז אמר, אז זה הבסיס של איסור נתינת שלום. כן? כל הנותן שלום לחברו קודם שהתפלל, כאילו עשהו במה. אז פה אנחנו מדברים על נקודה מאוד עקרונית בחיי האדם, זה השלום. איך עושים שלום? ונגיד אחרת, מה המוטיבציה שלי לחיות בשלום עם חברי? זאת לא שאלה טריוויאלית בכלל, בגלל שהטבע הראשוני של בני האדם זה התחרות. כן? אני, נגיד, לפי הגדרה של היהדות, מאיפה העולם בא? לא בדיוק, מעין, נכון? אבל הוא נברא. העולם, לפי היהדות, הוא נברא. להיות נברא, פירוש הדבר, לקבל את הקיום שלי מזולתי. אני לא המקור של הקיום, מישהו נתן לי את הקיום. אני בעמדה של מקבל. מי זה הבורא לפי זה? זה מי שנותן את הקיום. אז זאת אומרת שהגדרתי אני כנברא, מה שמבדיל אותי מהבורא, שהבורא נתינה ואני קבלה. עכשיו, חוץ ממני בעולם יש עוד אנשים, יש עוד נבראים. וכולנו, אם כן, מקבלים. אם אני מקבל ואתה מקבל, אוטומטית תיווצר תחרות מי מקבל. לכן המלחמה זה המצב הרגיל. לא הייתי רוצה לומר הנורמלי, אבל הצפוי של יחסים בין בני אדם. השלום זה דבר לא מובן מאליו. כן? כבר פסק דודו פישר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, שכדי להביא שלום בין הנבראים, צריך איזושהי התערבות אלוהית. מי שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה. כי אנחנו מצד עצמנו לא מסוגלים. נכון? זה משפט פסימי, השיר הזה, שכולם שרים אותו בהתלהבות. זה לא מלהיב בכלל, זה בא לומר שהחיים האנושיים הם כישלון. איך אתה יכול לעשות שלום? יכולה להיות טענה, אבל רגע, למה צריך שתהיה תחרות? הרי יש מספיק לכולם, נכון? מה אתם רבים? יש מספיק לכולם. נכון, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אז למה בכלל לריב? אבל מי אומר את זה? שיש מספיק לכולם ושאף אחד לא נוגע במוכן לחברו? השכל אומר את זה. השכל או הידיעה התורנית, זה מי שמודיע לנו שיש מספיק לכולם. הטבע הוא לא כזה, הוא לא כזה. למשל, אם אתה לוקח נבלה וזורק אותה לפני עדת כלבים רעבים, מה יקרה? הם יריבו ביניהם, למרות שיש מספיק לכולם. מה?
דקה זה ייגמר.
אבל הם גם יריבו ביניהם. מדוע? כי השכל, אין להם שכל, אז הם רואים שיש מה לקבל. יש עוד מישהו שרוצה לקבל, אז רבים, זה הכל. לכן נשאלת השאלה, מה המוטיבציה של בני האדם לעשות שלום? זו שאלה לא פשוטה בכלל. כתבו על זה הוגים גדולים. בין היתר יש ספר קטן של אמנואל קאנט בשם השלום הנצחי. והוא כתב ספרון שבו הוא מסביר איך בסוף ייכון שלום בעולם. איך? הוא אומר פשוט מאוד, יש שני דברים. א', זה יש אמצעי המלחמה יהיו יותר ויותר הרסניים. כן? אז כל אחד מפחד להפעיל את כל מלוא הכוח, שמה יפעילו גם נגדו את הכוח. זה נקרא מאזן אימה. מאזן האימה הוא אחד מגורמי השלום העתיד ליקון בעולם כולו, לפי קאנט. אגב, יש בזה אמת. היום שאמצעי ההשמדה הם כל כך אמתניים, אז מפחדים להפעיל אותם. כן, וכן, כיוון שלא רוצים להגיע, ואז באמת השאלה איך יקון השלום כבר לא תהיה רלוונטית. אם תהיה השמדה טוטלית, אז השאלה איך יקום או ייקון השלום כבר לא תהיה שאלה רלוונטית. השלום. כן, אבל זה יכול להיות אחד הגורמים. הדבר השני אומר, התלות ההדדית של הכלכלה העולמית, כלומר הכלכלה תהפוך להיות יותר ויותר גלובלית, אם אתה משמיד את האויב, אתה פוגע גם בכלכלה שלך. ולכן, גם מבחינת האינטרס, אז לא כדאי. אבל יש רק בעיה אחת, שאימנואל קאנט לא התחשב בעובדה שיש בעולם משוגעים. והמשוגעים לא אכפת להם מכל השיקולים האלה. והשיגעון הזה נמצא אצל רבים מבני אדם, ובפרט אצל מנהיגי הציבור, ולכן זה לא מספיק. למשל, הנה, צפון קוריאה, מה אכפת לו לאו? כן? אם כי גם הוא עושה חשבונות.
מה?
אז אתה אומר שצריך להכניס פה את אלוהים. מקבל? מקבל. אבל אז אתה אומר בעצם שכדי שיהיה שלום צריך אלוהים. כן? זה לא דבר פשוט. זה בדיוק כנראה קשור להלכה שאנחנו לומדים כאן. כן? אומר הרב קוק, יסוד השלום והאחדות בין בני אדם יצויר על פי שני אופני הדרכות. האחד, שהאדם מכיר שהוא חברתי בטבעו, ובהתבודד כל אחד בבקשת תועלתו, לא יעלה בידו חפצו. אני רוצה מכונית, אבל אני לא יודע לבנות מכונית. אז אני צריך שאחרים יבנו בשבילי. כן? ורק בהתאחד הרבים על ידי השלום ישיגו חפצם. וגם כל איש פרטי ימצא בזה את חפץ לבבו. האופן הזה, מצד הטבעיות הפשוטה. מה? אני צריך...
כל אחד משיג את חפצו, וזה נקרא שלום, יכול שהחפץ שלי יש לזה לא יהיה כלום.
הנה, אני צריך בגדים, אני לא יודע לתפור, אבל מישהו עשה את זה, אני נותן לשני. איך יכול, מה זאת אומרת, למה לא יהיה כלום לשני? אם משתפים, לא, אם משתפים פעולה בין האנשים, אז יהיה לכולם. מה? אה? לא שומע. זה לא הצליח עד הסוף, אבל הצליח קצת. כן. האופן הזה, מצד הטבעיות הפשוטה, נמצא גם אצל שכחי אלוה. כלומר, גם בני אדם שלא מאמינים באלוהים, הם יכולים להסכים שהשלום צריך לקום על מנת למלא את התועלת. שלום תועלתי. למעלה מזה, היא ההדרכה מצד ההכרה הפנימית בחפץ עליון, שהוא לתכלית השלום והאחדות בין בני אדם. מאחר שכולנו אחים אנחנו, מיוחסים לאבינו שבשמיים. ועל ידי השלום והאחדות יצאו לאור כל החמודות הגדולות של שלמות החוכמה, הצדק והמשרים. כלומר, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. ואנחנו רוצים שתשרה עלינו שכינה. אז כדי שתשרה עלינו שכינה, אנחנו עושים שלום. כי אם לא יהיה שלום בינינו, לא תהיה השרת שכינה. הקדוש ברוך הוא לא משרה שכינתו במקום שיש מחלוקת. והאופן הזה יתכונן רק על ידי ההכרה בכבוד שמיים וברוממות ההשגחה האלוהית. כלומר, מי שלא מאמין באלוהים לא יוכל לפתח מוטיבציה של שלום מהסוג הזה. כי העיקר חסר מהספר אצלו. וכן גדול ההבדל בהמשך הקיום של שתי הדרכים האלה. כלומר, אם אדם עשה שלום מהמוטיבציה התועלתית, או עשה מהמוטיבציה האלוהית, אורך הזמן של השלום יהיה שונה. האחדות שבאה מפני דרישת טובתו של כל יחיד למטרת אהבת כל יחיד לעצמו היא אחדות מקרית שיסודה היא אהבת הפרט העצמית. כלומר, בעצם למה אני עושה שלום איתך? לטובת עצמי, לא לטובתך. אתה בעצם לא מעניין אותי כל כך. אין לי אהבה. אז זה אהבת עצמו, ואין סופה להתקיים, כי אין לה מרכז אמיתי. וגם כשהאחדות לכאורה מתגדלת, סופה לשלהבת שנאה ומלחמת אחים, בהיות כל יחיד מושך להנעת עצמו. כלומר, היום כדאי לי לעשות איתך שלום, אבל מחר לא כדאי לי.
זה אינטרס?
זה אינטרס, בדיוק. זאת אומרת, אני לא אהרוג אותך כדי שלא תהרוג אותי. אבל אם אני אוכל בוודאות להרוג בלי להיהרג, אז אני אהרוג. נכון? זה כדאי. כדאי לי להרוג אותך. אבל האחדות שבאה מצד ההכרה בערך התכלית העליון, שבאה רק על ידי שלום הבריות, יסודתה באהבת הכלל באמת, בסופה להתקיים. כלומר, זה שאני מכיר שהקדוש ברוך הוא משריש חינתו בכלל, זה סימן שהכלל חשוב לי. אם כן, מלכתחילה, הנטייה שלי אל השלום, באה מפני החשבת הערך של הזולת, לא של עצמי. וחרבות ימיה, כן תוסיף להתגדל ולהתחזק. כלומר, יש הבדל בין שלום ואחדות שנעשה מפני התועלת, לשלום ואחדות שנעשה מפני אהבת הכלל. זה כלל וזה פרט. בדיוק, זה הוא אמר גם, אין סופה להתקיים, הוא השתמש בביטוי הזה. על כן, מה?
אבל אני טוען שצריך פה את השם בשביל
השלום הזה. למה החברה היא חשובה?
קאנט
אמר שזה
תועלת מאוד
תועלתני
כלפי
האדם. נכון. תועלת החברה גם, אבל מה זה התועלת? למה החברה חשובה לי? לפי קאנט. כדי שלא ייפגע. על כן, מה?
זה דבר אדם שעכשיו עובד גם כשם באותה צורה, זה גם כדי שבסופו עצמו לא ייפגע?
לא. הוא רוצה שהכלל לא ייפגע. הוא מוכן אפילו להסב לעצמו נזק לטובת ערך השלום. כן, הוא אומר, יכולתי בעצם להרוויח יותר אם הייתי נלחם בך. אבל זה יפגע בכבוד שמיים. לכן אני לא עושה. מה זה? זה טובת הכלל. כי הכלל הוא מקום ההתגלות של כבוד שמיים. על כן, בהיותנו על אדמתנו ובית עולמים בבניינו, היה מקום מרכז האחדות, נאסרו הבמות הפרטיות. כי גם ההתאחדות שיכולה להיות על ידי קיבוצים קטנים שבבמות, כן, יכול להגיד, בעצם למה לא לעשות במה? זה מאוד נחמד, אנחנו נאחד את כולם בחצר, אנחנו נעשה זבח משפחה. יבואו 50 אנשים, המשפחה המורחבת, זה יאחד אותנו, למה לא? אומר, כי גם ההתאחדות שיכולה להיות על ידי קיבוצים קטנים שבבמות, מפסידה היא את יסוד אחדות האומה הכללית שבמרכז הגדול. כלומר, אתה תלך לבמה, אתה לא תגיע למקדש. שרק על ידה תתגלה ותתקיים תכלית חפץ השם הגדול. זה לגבי איסור במות. והנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, מראהו לדעת שאינו מכיר שיסוד השלום וקיומו תלוי הוא רק בהכרת דעת השם, שהיא הסיבה האמיתית המקיימת את השלום, לא באופן מקרי כי אם בקיום עצמי, וחושב הוא לייסד השלום מצד ההכרה הטבעית בלבדה. כן, פגשתי את החבר שלי, עוד לא התפללתי. לא התפללתי, אז אני עוד לא זוכר את אלוהים. אני זוכר רק את עצמי. ובכל זאת אני אומר שלום לחברי, כי אני מכיר שעל ידי שאני אעשה שלום ביני לבין חברי, תהיה לי תועלת, שעניינה רק אהבת עצמו, רק אהבת עצמו. וחיבורה מביא לידי פירוד. כן. החלק שלפני. אז יש אחדות, אבל היא אחדות הפוגעת באחדות יותר גדולה. שזה אחדות האומה על ידי שיש לה מקדש. ירושלים. בסדר?
בסוף כן חוזרים לאחדות של כל האומה שהיא...
לכן חייבים, כן, אחדות של כל האומה. לכן נאסרו הבמות. על כן הוא, כאילו עשהו במה. שנראה כאילו עושה חיבור וקיבוץ לעבוד השם, אבל הוא מפריד מן התכלית הכללית הגדולה. וכן היא ההתחברות האנושית מבלי להזכיר שם שמיים, ולהורות שיסוד השלום בעולם הוא שמו של המלך שהשלום שלו ברוך הוא, ואף על פי שהיא מביאה התאחדות לשעה, אבל על ידי מיעוט הכרה בכבוד שמיים, יתגדלו בהכרח כוחות התכונות הרעות, ואהבת כל אחד לעצמו תתרבה, עד שלא ייתכן מצב השלום, ויהיה חיבור שסופו לפירוד והפסד. והנה, כמו שקיומו וחזקתו של כל דבר הוא דווקא ממקורו העצמי ולא ממקרב, כן קדושת השם יתברך שורה על ישראל ביותם יחד מכינים ליבם למקום אחד, ולכן את ירושלים היווה השם למושב לו, שתהיה תל שהכל פונים אליו, תל תלפיות, כן? אמנם קודם שנקבע המקום לעבודת קורבן ציבור היו מותרות הבמות לקורבן יחיד, שכל זמן שלא נקבע המקום לקדושה הכוללת, אז הכללת הקדושה היא רק במחשבה ורצון הלב. מה שנקרא, כולם ציפו מתי יבחר השם מקום. וכיוון שהייתה כוונתו להיכלל בכלל עם השם, אז בכל מקום שהיה מוכתר מוגש, היה נכלל בכלל הקדושה. ולא היה שם מעשה שמנגד למחשבתו. אבל מי שנקבע המקום לקדושה הכללית, נאסרו הבמות, שהתייחדותו במקום, לעומת קביעות המקום הכללית, מורה היא פירוד. ואז גם אם מחשבתו תהיה פונה להיכלל בכלל, בכלל הקדושה, הרי המעשה סותר את המחשבה. והוא מוציא מיד המחשבה ואין מועיל בו. והרי, הכלי המחזיק את הברכה שהקדוש ברוך הוא רוצה בה הוא השלום, שהוא באמת צביונו של עולם, המגלה שכל ריבוי הדעות והרצונות כולם פונים לתכלית אחד. אז פה יש לכם הגדרה מעניינת מה זה שלום לפי הקדוש ברוך הוא. שכל הדעות השונות בסופו של דבר מתחברות אל תכלית אחת. וכל המעשים מתקבצים בו להביא לגילוי אור כבודו יתברך על פי הדרכים שחקק הוא יתברך. ואם כן, עיקר שבח האחדות והשלום הוא שבהתאחדות הכוללת אותו וזולתו מתגלה איחוד וקישור כל הרצונות כולם לרצון העליון יתברך. לפיכך צריך שיהיה מתחילה שלום בעצמיו, שכל רצונותיו בעצמו יפנו כולם לרצון האחד יתברך שמו, כלומר, ולא להגיד שלום לחברו, ואז בכל מה שיתאחד ברצונו, יוסיף לגלות את האחדות, את התאחדות הרצונות כולם לראש אחד. מה שאין כן, אם לא ייחד רצונו לרצון הקדוש ברוך הוא, אז אם מאחד רצון אחר עם רצונו הוא משתדל בזה, כלומר, זה הוא הולך להגיד שלום לחברו, כדי לחבר את הרצון שלו עם הרצון של חברו, הרי זה מראה הוספת פירוד חס ושלום. וכמו שלא יוכל קודם שיתפלל על אדם, שהוא הנפש, שלא יקדים רצון אחר נפרד קודם איחוד הרצונות הנפשיים לא יתברך, שהנפש היא הרצון, וישפוך את נפשי, וישפוך את נפשי הכוונה רצוני לפני השם. כן, כשהוא נותן שלום לחברו קודם שיתפלל, אף על פי שנראה כי מאחד, אינו אלא עשהו במה, שהוא פונה למקום פרטי לעומת המקום הכללי. ונרגן מפריד אלוף. ועל כן, מקודם בשמך אסך הפאי, והשם יתברך ישים לנו שלום, שהוא שמו של הקדוש ברוך. כן, בבקשה. כי הוא עומד להתפלל. אחרי קריאת שמע, מה עושים? כי הוא עוד לא התפלל. לא, כי הוא עוד לא התפלל. זה הסיבה שאסור להגיד שלום. נגיד שהוא קם. נגיד, מי שהוא קם בבוקר, לא אמר ברכות השחר, לא אמר קריאת שמע, אבל אמר עמידה, יכול להגיד שלום לחברו, כן או לא? כן, זהו. כלומר, הבעיה היא העמידה. לכן הרב מביא את המאמר הזה פה. אבל נגיד שהוא לא אמר אותם. מה הנקודה האוסרת את אמירת השלום? תפילת העמידה. ולכן הרב שם את זה פה. למה הרב שם את זה פה? למשל, אם אדם קם בבוקר ולא אמר ברכות השחר ולא קריאת שמע, ומיד אמר תפילת העמידה. זאת, נגיד שזאת הייתה המציאות. מכל מיני סיבות זה מה שקרה. זה לא משנה, אבל זה, מה זה מוכיח לך? שהבעיה היא שהוא לא התפלל. קודם שהתפלל, זה הבעיה. לא קודם שאמר ברכות השחר או קריאת שמע, אלא קודם התפילה. ואכן הרב שם את זה, הרב ציודה בעצם שם את המאמר הזה לפני תפילת העמידה. האם פעם רביעית להגיד את זה? לא. טוב. מה? אז יש משהו אחר שאפשר לעשות. הנני מקבל על עצמי מצוות ואהבת לרעך כמוך, והנני אוהב כל אחד ואחד מישראל בליבי, בכל ליבי ובכל נפשי. יש סידורים שזה כתיב.
אז מה זה?
זה מאוד קשה, זה נתת דבריך לשיעורים. כלומר, יש מי שאומר, טוב, אני התכוונתי ככה, שאני אומר, התכוונתי ככה. הלכה צריכה להיות כללית. טוב, עד כאן להיום. שלום.